מרגש, ורציתי הערב לגעת בנקודה יקרה שהיא להכיר את עצמי מחדש. בעצם ההיכרות שלי עם עצמי היא דבר נפלא, אבל היא גם מבקשת היכרות מחודשת, היכרות מחודשת עם עצמי. ממש להכיר מחדש. בעצם המסע שלי להכיר מחדש את עצמי, ככל שאני בעצם מתרגל אותו יותר, אז הוא פחות כואב. וככל שאני מתרגל אותו פחות, אז הוא מאוד מאוד כואב, עד שהוא ממש יכול להיות איסורים גדולים להכיר את עצמי מחדש. בעצם יש בקשה עמוקה, פשוט שזה יהיה דרך החיים. דרך החיים תהיה היכרות כל כמה זמן, היכרות מחודשת, כי אנחנו אנשים דינמיים, אנחנו בני אדם משתנים. וכתוב על הקדוש ברוך הוא, על הבורא, שהוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שהוא מזרים הזרמה חדשה כל הזמן, כל הזמן הזרמה חדשה. זה משהו שהוא בעצם אומר לכל אחד מאיתנו, שמשהו חדש מוזרם עכשיו. זאת אומרת, זה לא מה שהיה אתמול. האתמול זה הסם הכי ממכר שיש, זה החומר הממכר ביותר שיש, זה האתמול, העבר שלי. עד כדי כך שכשאני מתמכר אליו לחלוטין, ואני ממש פשוט שואב את כל הכוחות שלי ממנו, אני נקרא עבריין. פלא גדול. אני פשוט שם, אני כבר לא מקבל שום חיות מהמקום פה, מההווה. אני בעצם מוצא את עצמי עבריין רציני מאוד. הכוח שלי, שלום עלייך, בגלל כשעצמתי עיניים. הכוח שלי בעצם לפתוח את ההיכרות שלי מחדש עם עצמי, זה מאפשר לי להשתחרר מכמה וכמה דברים שהם לא מאפשרים לי. בעצם כשאני מגיע אל המציאות שהיא למציאות שהיא שאני לא מצליח להבין אותה, להקל אותה, זה כמו ים שאין לי יכולת בעצם לעבור דרכו, ומאחורי הים הזה נמצאים בעצם מתגלה אני. אנחנו מכירים את קריאת ים סוף, שבני ישראל יצאו ממצרים, הם עברו את ים סוף, זה היה משהו מיוחד. איזה כיף. ערב טוב אחי. איזה כיף. אנחנו מכירים את זה שכשבני ישראל יצאו ממצרים, הם קראו את ים סוף, אבל היה גם כן את נער הירדן שהם חצו אותו. כשהם באו להיכנס לארץ ישראל, הם עברו דרך נער הירדן, והיה צריך שנער הירדן בעצם שוב פעם ייבקע, שמשהו ייחשף. המפגש הזה מול הארץ זה המפגש שאני מצליח לפגוש את עצמי. ובכניסה שלהם לירדן, למאבקים הכי עמוקים שנקראים ירדן, שבעצם הם לא מאפשרים לי בעצם להבין שיש מעבר, מעבר לירדן. אני בעצם רואה את הירדן, ואני לא מצליח לראות את המעבר לירדן. אז אני יכול ממש להתבלבל. הירדן הוא מרמז על כוח הריפוי וכוח הכאב, כוח החולי והשבר. כשאני יכול לפגוש את הירדן הזה במהלך הזוגיות שלי, שאני פשוט רואה שם נער שאני לא מצליח לעבור אותו, פשוט לא מבין מה קורה שם, לא מבין מה הסרט. אני לא מבין, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, מה את רוצה ממני. יש פה איזה משהו סתום שכביכול זורם, אבל הוא בכלל לא זורם, הוא זורם, לא יכול לעבור אותו. ויש פסוק בספר יהושע, כשנכנסים ועוברים את הירדן, כתוב, הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ. אז המשך של הפסוק, שהוא הולך לפניכם את הירדן. הוא בעצם, הציווי היה להכניס את הארון הזה, ארון הברית, אל הירדן, וברגע שמכניסים אותו, אז הירדן פשוט לא יוכל לעמוד בזה, והוא פשוט יזוז הצידה. ופתאום מה שהיה פה כל כך לא מובן, פתאום יהיה בהיר לחלוטין. ואני צריך להכניס לתוך הירדן את ארון הברית, שנקרא אדון כל הארץ, פלא גדול. להסביר את המושג הזה, ככה הזוהר, הוא מתעכב על הפסוק הזה, כי יש שם סוד גדול שנחבא לו בתוך הדבר הזה. ארון הברית היה בעצם ארון, תיבה, ששמו בתוכה את הלוחות הברית שמשה רבנו קיבל כשהוא ירד מהר סיני. הברית הייתה הברית שמשה רבנו קראת שמה, הייתה קריטת ברית. הוא שם את הברית הזאת בתוך הארון הזה, וזה הפך את הארון הזה. ערב טוב, שלום עליכם. זה הפך את הארון הזה לארון משמעותי, לארון הברית, לא לסתם ארון. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ. בזוהר הוא מביא סוד מאוד מאוד גדול, שאומר, הארון סופו להפך לאדון, תמיד. כך הוא אומר, ארון נהפך לאדון. הארון זה בעצם מרמז על כל ההרגלים שלי וההתנהלות שלי הקבועה, כל ה... בעצם, שזה בעצם כלי, זה ארון, זה טבעה. ומה שקורה זה שבאופן הכי טבעי, הארון נהפך לאדון. פלא גדול. בן אדם מקים איזה ממסד מסוים, מתוך איזה ויז'ן מסוים שיש לו, מתוך איזה חלום שיש לו, מתוך איזה מחשבה, הוא אומר, אני אבנה איזה ארון למחשבה הזאת. עוברים כמה שנים ופתאום הארון נהפך לאדון. פתאום הממסד הוא כבר לא משהו שהוא משרת את החלום, אלא בעצם כל האנשים משרתים את הממסד. ואז קוראים כל מיני דברים מאוד מאוד מוזרים במערכות החינוך והרפואה. וזה בלתי נמנע בעצם, זה דבר שהוא קורה באופן טבעי, שלעולם הארון נהפך לאדון. וגם באופן אישי, באופן פרטי, כשאני מסתכל על עצמי, אני מגלה שפתאום ההתנהלות שלי הלא מודעת, הטבעית, שאני התרגלתי אליה, היא נהפכת להיות זאת שמנהלת לי את החיים. יש לי בעצם עניין בתוך המסע הזה, שהארון הוא נהפך לאדון, להפוך את הארון לארון הברית. להפוך את הארון לארון הברית. הברית זה בעצם המקום שבו אני מחליט למצוא את עצמי לעשות ברית. בעצם אני מחליט לקיים ברית ביני, בין הארון לבין האור. ארון זה אותיות אור נון. בעצם הארון מחביא בתוכו אור. רק שכל עוד אני לא מקיים ברית ביני לבין הארון הזה, אז האור הזה יכול להיות בתוך הארון וזה יהיה מדהים, אבל הוא גם יכול פתאום לא להיות. וזה יהיה פחות מדהים, אבל אני עדיין אהיה שם עם הארון הזה. ותקופה מסוימת, ופתאום אני קולט שכבר הארון שלי הוא ארון חסר, נטול אור לחלוטין. זה בעצם דבר מאוד מאוד מוביל. יש לנו שני סוגים של מחויבויות. יש מחויבות אחת, שהיא מחויבות החומר. אני עושה כל מיני דברים כי זה המחויבות שלי. זאת אומרת, בן אדם, כשהוא מתחתן, הוא יודע שהוא צריך להיות נאמן לבן זוג שלו, לבת זוג שלו. בן אדם שהוא מתקבל לעבודה מסוימת, הוא יודע שהוא צריך להגיע כל יום, כי אם הוא לא יגיע, אז הוא בעצם יפטרו אותו מהעבודה הזאת. זה סוג של מחויבות מסוימת. זאת מחויבות של ארון. אבל יש עוד מחויבות על גבי המחויבות הזאת שהיא עמוקה יותר, שהיא נקראת ארון הברית. זאת אומרת, אני לא רק מחויב לחיצוניות של הקשר, לחיצוניות של הקשר שיש לי עם מערכת העבודה, עם מערכת היחסים. אני לא בעצם, ואז יוצא שארון הוא בעצם ארון של אשמה, של התמדה סיזיפית, בלי רגשות בכלל. אלא בעצם יש לי עוד מחויבות עמוקה מאוד, שאני לומד איכשהו ללמוד, לפתח אותה, שנקראת ארון הברית. אני מתחייב לברית, אני לא רק מתחייב לארון. זאת אומרת, אני מתחייב למהות של הדבר. כלומר, אם אני מזהה פתאום שאין לי בשביל מה לקום לעבודה הזאת, אז זה מבהיל אותי. אני נבהל באותו רגע, כי אני אומר, יש פה עניין גדול שאני חייב לגלות למה. כי אני נאמן לברית הזאת, אני לא רק נאמן לארון, אני גם אני נאמן לארון הברית. הארון עצמו, כשאין בתוכו את הברית, הוא מאבד את המשמעות שלו. ואז, כשאני חי על תדר של ארון, כמה זמן בן אדם יכול לחיות על תדר של ארון? כשנאבדה משם הברית כבר כל כך הרבה זמן לפני. שלום עליכם. שלום עליכם. טוב, טוב. כמה זמן אני יכול להיות בעצם נאמן לברית, נאמן לקשר שבעצם לא הייתי נאמן לברית שלו, שהברית שלו כבר נגמרה כמה וכמה שנים לפני זה. יש לי עניין גדול בעצם את הברית הזאת כל הזמן לעורר אותה, לעורר אותה ולחדש אותה ולחיות אותה. ובעצם כדי שאני אהיה במציאות של ארון הברית ולא רק ארון, שזה יהיה בעצם האדון כל הארץ שלי, שזה מה שינהל לי את החיים, את כל הרצונות, אדון כל הרצונות שלי, המציאות שבעצם ממשיכה לי את החיים, זה בעצם נובע מהחיבור שנקרא ארון הברית. לא הטבע לבד, אלא הטבע ביחד עם המהות שלה, שבעצם המהות היא מה שגורמת לטבע הזאת להיות משמעותית. המהות של הקשר, זה המחויבות האמיתית שלי, שהתוצאה שלה שהיא תגרום לי גם להיות נאמן שמה, כי הנאמנות שלי בעצם שומרת על תדר של נאמנות גבוהה יותר, והנאמנות הזאת היא מפענחת לי את, את הכאבים שיש לי במהלך החיים, כיוון שאני מגיע לכל מיני מערכות יחסים וכל מיני קשיים שאני מגלה שם פשוט נהר, נהר סתום, והנהר הזה בעצם מבקש ממני לחדש את הקשר שלי עם ארון הברית. ברגע שיהיה לי את הברית בתוך הארון, את המציאות של הקשר הנכון והמשמעות בתוך המילוי שלה, אז הנהר הזה יפתח גם הוא מלפניי, ואני אוכל להיכנס אל ארץ חדשה. פלא גדול. בעצם כדי שאני אוכל, שלא ההתנהלות שלי וההרגלים שלי הם מי שינהלו לי את החיים, אני חייב למצוא משמעות שזאת הברית בתוך החיים שלי. אני מנסה להסתכל על מערכות היחסים שלי ולראות איזה משמעות יש לי שם ולחזק אותה בכל מיני רבדים, ברבדים רוחניים, נפשיים, רופניים, לזהות את המשמעות. אני מזהה את זה במערכות יחסים עם חברים שלי, מערכות יחסים, העבודה שלי, כל הדברים האלה בעצם מבקשים לזהות את נקודת הברית, את הברית העמוקה שקראתי שם. ובשביל זה בעצם יש לי בקשת עומק להתחדש כל הזמן, להכיר את עצמי מחדש. כל עוד אני לא לומד להכיר את עצמי מחדש, אז יש לי קושי מסוים לקיים את הברית הזאת, להכיר את עצמי מחדש. ההיכרות שלי עם עצמי ככה מובה, היא הולכת על מעגלים של 40 יום. 40 יום בעצם זה מעגל של שבו בעצם כל 40 יום אני עובר איזו התחדשות, אני עובר התחדשות מסוימת, שכשההתחדשות הזאת היא המסוימת, היא פשוט לא קורית, היא בעצם מגלה לי שמשהו בתוכי נרדם. המסע הזה של 40 יום הוא בעצם מתחילת ההולדה שלנו, בן אדם בעצם לוקחים לו 40 יום ליצירת הוולד, בעצם הוולד, התינוק, ברגע שההורים שלו מתייחדים ונמצאים אחד עם השני, 40 יום ראשונים הם בעצם 40 יום שבהם נוצר הוולד. ואני פוגש את עצמי כל הזמן במהלך אותם 40 יום, במהלך החיים שלי, כל הזמן אני פוגש את נקודת ההולדה שלי, את העומק המולד שיש בתוכי. זה פלא גדול. בגמרא מובא איזה מעשה מסוים שבו, שלום עליכם, שלום עליך אחי, תזז הצידה כזה, כן, תענוג, ערב טוב. טוב שבאת. בא בעצם בגמרא שיש מציאות שנקראת איסורים. איסורים זה דבר שהוא, אנחנו כולנו מכירים אותו, ובגמרא מובא איזה פתאום מידע מסוים שבן אדם, האיסורים האלה הם לא קורים סתם, אבל הם לא צריכים לעבור בעצם איסורים גדולים, אלא גם איסורים קטנים הם בעצם עושים את העבודה שמעוררת אותי לשינוי. איסורים זה תחושה בעצם שהיא מעבר לדבר שהוא לא תמיד נמדד. יש איסורים שלא עלינו מופיעים בעיתון וכל אני כאלה, אני לא מדבר על כאלה איסורים בכלל. אני מדבר על איסורים ברמת למה אתה עצוב? איך התכווצ'ש לך הפנים היום? זה גם איסורים, כן. זה איסורים, כן. אבל זה איסורים לא פיירים, למה? כי בעצם הם לא נחשבים איסורים, אז אתה גם לא מקבל עליהם שום תשורה מסוימת. זה בעצם נראה כלפי חוץ שאתה פשוט בן אדם לא מסתפק, אבל אתה בעצם עובר כרגע איזה קווץ'. עברת כרגע איזה קווץ', איזה... קווץ' מצייר כזה, ובעצם אם תגיד אותו למישהו יגיד לך, אז מה, בן אדם, זה ממש בסדר מה שקרה לך. בסדר זה בסדר, תודה רבה על התגובה המנחמת. וככה בגמרא מובא ארבעה סוגי מיני קווצ'ים שונים, שהם בעצם הקווצ'ים האלה, אם אתה עובר אותם פעם ב-40 יום, איזה קווצ' שלך אחד כזה, אחד מהארבע האלה, או מהשורש של כל הארבע האלה, אז זה מספיק כדי לעבור שינוי. הם בעצם ממש לא מזלזלים בקווצ'ים. אומרים, קווצ'ים זה איסורים. וואי, תודה רבה שאתם אומרים את זה. איזה כיף שמישהו אמפתי אליך. והנה ארבעה מיני קווצ'ים. אחד, בן אדם קנה בגד, הזמין בגד בעצם באיבאי הקדוש. זה לא מובא מילה במילה ככה בגמרא, אבל כתוב הרגו לו בגד, אבל בסדר, הרגו לו בגד, הזמין באיבאי, הגיע אליו והוא קולט שהבגד לא מתאים לו. קטן עליו, באיזה מידה אחת, לא בצורה משמעותית. מה, כן, יעשה דיאטה. או שזה גדול עליו, פתאום הידיים שלו ככה הולכות לאיבוד שם. זה נקרא איסורים. הרגו לו בגד והוא לא מתקבל עליו, זה לא מתיישב עליו, ויש לו קווץ' שעושה... פתאום נהיה לו הקווץ'. הוא לא יכול להסתיר את זה. הוא מגיע למקום של תופר, או של תופר, או שמישהו בא, איזה חבר טוב, או שהבן זוג שלו אומר לו, תקשיב, קניתי לך בגד, מדהים. והוא שם אותו ונהיה לו הכבד שלך, הוא לא מצליח להסתיר אותו. אתה לא מרוצה. לא, זה אחלה בגד. אני... וזה נקרא הרגו לו בגד, והבגד לא מתיישב עליו, קטן עליו או גדול עליו. זה ביטוי אחד לקווץ'. ביטוי שני לקווץ' הוא... בעצם מה שהיה בזמנם זה שהיו מוזגים יין. היום אנחנו לא מוזגים יין. למזוג יין זה בעצם פעולה שהיום היא לא ממש קיימת בימינו אנו. בעצם היין של פעם היה מאוד מאוד חזק, והיית מוזג אותו עם מים בשביל להחליש אותו. ולא רק שאתה מוזג אותו עם מים, אם היית רוצה אותו, את היין שלך קצת חם, אז היה מים קצת חמים. אם היית רוצה אותו קריר, אז מים קרירים. וכל אחד אוהב את היין שלו בצורה אחרת. זאת אומרת, אם אתה רוצה למזוג לבן אדם כוס יין, אתה צריך להכיר אותו. הדבר הכי דומה לזה היום היה זה להכין למישהו כוס קפה. זאת אומרת, אתה לא סתם יכול להכין לבן אדם כוס קפה, אתה צריך להכיר אותו. זה אפילו לא עניין של כמויות, זה עניין של היכרות. זה מינון שהוא לא נמדד בכפית או שתיים, זה אנרגטית מיזוג של כל הכוחות כולם. לי רצון שנזכה להיגמל יום אחד. גם מזה, כן. אז כתוב שאם מזגו לו בעצם, הוא התכוון שמזגו לו את היין שלו בחמין, זאת אומרת הוא היה מוכן נפשית ליין חמים כזה, ופתאום מזגו לו אותו במים קרים, והוא שותר אותו ועושה, קריר לי. פתאום הוא חוטף שוב פעם את הכבץ שלו. פלא גדול. עוד כבץ הגיע. פלא גדול. בן אדם ביקש קפה, וזה יצא לו טיפה יותר מדי חלב שם, או מעט מדי חלב, או חזק מדי, או חלש מדי. אחת מהשאלות הכי מלחיצות, אם שואלים אותך לבית קפה, זה אם אתה אוהב את הקפה שלך, חזק או חלש. אתה אומר, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע אותך. לא יודע למה אתה מתכוון. לא יודע, איך, מה מבחינתך זה קפה חזק או חלש? איך את מגדירה קפה חזק או חלש? יש בזה הרבה עניינים שקשה להסביר אותם בדיבור, וזה גם מביא קווץ', איך שמוזגים לך את היין. הקווץ' מספר 3 זה שלבשת את החלוק שלך, את הבגד שלך הפוך, ואתה פתאום קולט שהוא הפוך. אתה אומר, טוב, אני אוריד אותו ואני אלבש אותו מחדש. אלה התיאורים שחזל מביאים לאיסורים, פלא גדול. אומרים, זה המינימום של איסורים, והם קיימים בעולם, והם פוגשים אותנו במהלך החיים. פלא גדול. מה? והרביעי, נכון, זה השלישי, והרביעי, אני מגיע לחנות ואני בא להוציא 3 מטבעות, ואני מוציא שם, אני מגלה שיש לי רק 2 מטבעות בכיס. או אפילו לפי דעה מסוימת, אני... פשוט יש לי עוד מטבע בכיס, רק לא הוצאתי אותה. והתכוונתי להוציא אותה. עצם הקבץ הזה זה גם כן... יצא לי 2 מטבעות. שימו לב לרמת העדינות טעם ורמת הקבצ'ים העדינים האלה. כדי להרגיש, להיות מודע שאני עובר עכשיו איסורים, אני צריך להיות ממש רגיש עם עצמי. זאת אומרת, ממש בן אדם שרואה את עצמו כדי להגיד, עברו עליי עכשיו איסורים. מה קרה לך? יצאו לי 2 מטבעות מהכיס במקום 3. זה פשוט איסורים. באמת זה לא פשוט. אתה יודע, קראת החדשות היום? לא. יותר טוב שלא תקרא. גם בחדשות סיפרו על כל מיני איסורים. יש בעצם רמת האיסורים, היא קשה למדוד אותה בין מה שאני חוויתי לבין המציאות שקורית כלפי חוץ. לפעמים אני צריך מעט מאוד כדי לצייר אותי. יש פה אבל סוד בתוך 4 האיסורים האלה, שחזל אומרים שאם באדם לא עבר איזה כבד שלך כזה במהלך של 40 יום, אז הוא כאילו קיבל עליו את עולמו. יש כמה פירושים מה זה קיבל עליו את עולמו, אבל לפי ענייננו שאנחנו נפרש את זה קצת, בעצם נרדמתי בשמירה. נרדמתי. משהו שם בתוכי נרדם. אם בעצם הפסקתי לעבור כבדשים, זה אומר שהפסקתי להיות בתנועה. הקווץ', האיסורים, תכלית האיסורים, המינימום של האיסורים האלה בעצם מגלים לי את הצורך האמיתי שלי להיות בתנועה מתמדת. 4 האיסורים האלה הם בעצם מרמזים על 4 איסורים אמיתיים שהנפש שלנו עוברת כל הזמן במהלך הסיבוב שלנו על הכדור המופלא הזה. הסוג הראשון של האיסורים זה איסורי הזהות. איסורי הזהות זה איסורים אמיתיים. הסוג השני של האיסורים זה איסורי התמזגות. הסוג השלישי של האיסורים זה נקרא איסורי גמישות. והסוג הרביעי של האיסורים זה איסורי הכנות. פלא גדול. הזהות שלי בעצם זה האיסורים הגדולים שיש לי. לפי הסדר הזה גם כן הם קשורים למקומות הכאב שאני מעמיק, שאני בעצם מגלה. אני בעצם מגלה את הזהות שלי. לגלות זהות זה דבר מייסר מאוד. כי בעצם כל עוד הזהות שלי לא ברורה, כל הזמן אני מקבל בגדים שהם לא מתאימים לי. זה כל הזמן קורה, כל הזמן. הצעות עבודה, מין הריגה כזאת שערוגה סביבי, כל מיני מרחבים כאלה שהם נורא פרקטיים, נורא נוחים, אבל זה פשוט לא מתאים לי. זה לא מתקבל עליי, זה לא מתיישב עליי, זה לא מתאים לאישיות שלי. וזה כואב, כי אני לא מצליח להסביר את זה במילים. זה הרבה מעבר למילים, כי זה בעצם משהו שהוא מאוד 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 משמעותי שיש שם. זה בעצם איסורים משמעותיים שאני בעצם מוצא את עצמי אומר לאלה שהרגו לי את הבגד, תקשיבו, אתם לא מכירים אותי. הם משתקים עליהם ואומרים לי, תקשיב, אתה לא מכיר את עצמך. אם היית מכיר את עצמך, היינו צ'יק צ'ק מזהים שזה הבגד הזה, הוא לא מתאים לך, והורגים לך בגד לפי מידתך. אבל בעצם זה שאני לא מספיק מעביר את עצמי הלאה, החוצה, מגלה את עצמי ביום יום, מביא את הזהות שלי החוצה, זה כל הזמן גורם לתוצאה המחלישה הזאת, שאני כל הזמן מקבל בגדים לא מתאימים, מערכות יחסים לא מתאימות, מערכות עבודה לא מתאימות, מקומות מגורים לא מתאימים. זה בעצם כל הזמן פוגש אותי המציאות הזאת, שאני לא, שזה לא מתיישב עליי, משהו שם לא מתיישב, כי הוא בעצם לא מבטא אותי. העבודה הזאת יכולה להיות עם תנאים ממש ממש יפים, נוחים, יחס טוב, מכבד, אבל מה? אני מת שם, זה הכל. חוץ מזה, זה מושלם. חוץ מזה שאני מת שם, בעצם אני בלי טיפת חיות, ובא לי לעשות איזה מעשה נועז ופלילים, וכל יום שאני מגיע לעבודה שם, זה החיות היחידה שמגיעה לי. חוץ מזה, הכל בסדר. זאת אומרת, זה באמת יחס מכבד ונחמד, והכל מנומס שם, אבל אין לי לחלוכית של מתיקות שם, זה לא מתיישב עליי, זה מתיישב על מישהו אחר. זה בגד לא מתאים הדבר הזה. איך הגעתי למצב הזה שוב פעם? כי אני לא יודע מי אני, כי אני לא מסכים, אני לא מעיז לגלות מי אני. גם אני יודע מי אני, אני לא מעיז לגלות את זה החוצה. ויש לי מסע כל הזמן לגלות את עצמי החוצה. זהות זה ברמה שאנשים יגידו ויגידו זה הבן אדם. זהות, תזהו אותי, נשמות, זהו אותי. זה נקרא זהות. זהות זה בעצם מציאות שככל שאני מגדל אותה, מגבש אותה, מחדד אותה, זה גם מתגלה כלפי חוץ. ככל שאני מתבייש בה, מפחד ממנה, לא מזדהה איתה בעצמי, אומר, הלוואי שהיה לי איזו זהות אחרת, פחות קפריזית, אז אני בעצם עדיין ממשיך לקבל כל מיני בגדים לא מתאימים, ואני אומר, תודה רבה, זה מצוין. זה מצוין. אני פשוט אעשה כמה קיפולים של הבגד הזה פה, ואני אלך עם זה. חוסר הסבלנות שלי כשאני מגלה את הזהות שלי היא חוסר סבלנות מבורכת, כי בעצם מביאה איתה אפשרות של מתנה להביא את עצמי כלפי העולם. אז זה סוג האיסורים הראשון שאני פוגש אותו בכל מיני נקודות קטנות במהלך היום יום שלי בחיים, שפעם בכמה זמן פתאום אני קולט שמשהו לא התאים, אני אומר, אוקיי, זה בא לעורר אותי לנקודת הזהות. יש פה בקשה שבאה לעורר אותי בחלק של הברית עם אהרון, לחלק שנקרא זהות. כשאין לי זהות, אני לא יכול ליצור ברית. החלק השני נקרא התמזגות. איסורי התמזגות. החלק השני שבברית, הוא בעצם מתגלה לי בתוך האיסורים, זה נקרא התמזגות. להתמזג זה בעצם מציאות שאני ללמוד להתמזג, זה גם מציאות שגורמת לי להכיר את המזג שלי ומה עושה למזג שלי טוב. כמו שהמים מוזגים את היין ומזגים אותו והיין נהיה ממוזג, אז ככה גם אני בעצם מתמזג ביחסים של אני אתה. כשאנחנו בעצם בכל מיני מערכות יחסים אנחנו לומדים להתמזג. גם בזה יש עניין שאני צריך לזהות מה אני צריך למזג. בגמרא כתוב, מזגו, התכוון שימזגו לו בחמין ומזגו לו בצונן, התכוון שימזגו לו בצונן ומזגו לו בחמין. בלבלו. אני בעצם יש לי בראש שהזוגיות שלי צריכה להיות עם בן אדם מאוד 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 עוצמתי וחזק וחם, זה נקרא מיזוג בחמין. ופתאום אני מקבל איזה בן אדם שהוא כזה פריזר כמוני, ואני אומר, אוי ואבוי לי, אני התכוונתי שמזגו אותי בחמין, מה עכשיו מזגו אותי עם צונן בדיוק כמוני, מה הקטע? שני צוננים בחדר אחד, זה ממש קר פה. או הפוך, אני בעצם חם, אני אנרגטי, אני רגשי, ואני אומר, אני צריך זוגיות שיש בה המון המון יישוב הדעת. יישוב הדעת. ואז אני מגלה זוגיות שהיא קפריזית בדיוק כמוני, וכל הזוגיות שלנו יוצאת בעצם חם בחם ודרמה בדרמה. איך זה קורה הדבר הזה? זה קורה בעצם כי קודם כל ההתמזגות שלי, יחסי אני ואתה, הם תלויים בקודם כל אני ואני. מציאות שאני צריך ללמוד להתמזג עם עצמי. רק אני יכול לעשות עבודה קודם כל של התמזגות נכונה עם עצמי. אם אני כל כך להוט אחרי בן אדם חם, זה אומר שאני להוט להיות אדם יותר חם. אף אחד לא יעשה בשבילי את העבודה שאני אמור לפגוש בעצמי. אני בעצם מגלה שאני כל הזמן מנסה להתמזג עם איזה מישהו הפוך ממני, כי בכלל אני עוד לא מזגתי את עצמי. וזה כל הזמן מייסר אותי מחדש. גם במערכות יחסים טובות שבחרתי בהן, אני יכול עדיין להפיע לבן אדם של ידי ולהגיד, תמזוג אותי בחמין, תעשה לי טובה. הוא אומר לי, לא, זה לא התפקיד שלי, אני לא רוצה לעשות את זה. או שקורה משהו הפוך, שאני מתחבר דווקא לבן אדם בגלל התכונות הפיריות שבו, אני אומר, וואו, זה כל כך מוצא חן בעיניי, ומהרגע שאנחנו מתחייבים אחד לשני, אני לוקח נבוט, ואני מכניס לו כל פעם שהוא מגלה את חלק הפרס שלו, ואני אומר לו, שב, 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 ארצה. אני מנסה לביית אותו, ולמזג אותו בי. בעצם מגלים לנו פה איסורים מאוד 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 גדולים, שאני צריך ללמוד למזג את עצמי קודם כל. אני צריך ללמוד לזהות מה החוסר שלי העמוק. מה נקודת המוצא שלי? רק ברגע שאני לומד למזג את עצמי, אני יכול למצוא את עצמי במזג נכון עם הזוגיות שלי, עם המערכות היחסים שלי. כי בעצם זה לא יבוא מתוך שאיבה של רצון התמזגות. זה לא יבוא מתוך התמזגות שהיא לא לוקחת את החלק שלי בתוך המסע הזה. החלק השני שנקרא איסורים, שזה החלק השלישי, החלק השלישי, זה החלק השלישי בברית הזאת, בברית. אמרנו ארבעת החלקים של הברית, דיברנו על זהות ועל התמזגות. החלק השלישי זה בעצם הגילוי העמוק של גמישות. גמישות זה דבר מאוד 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 נפלא. וחוסר גמישות זה דבר שמאוד מקשה עליי. בכל מערכת זוגית אמיתית, בכל מערכת חברית אמיתית, בכל יחסים אמיתיים עם אנשים שסביבי, יש לי עניין לגלות את מתנת הגמישות. הגמישות זאת מתנה שהיא זקוקה כל הזמן לפתח אותה. הזכרתי שאמרת לי פעם שברה להתחיל ללמוד יוגה. אני מעכל את זה. הגמישות זאת מתנה מאוד 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 גדולה. הדוגמה שמביאים בגמרא, בן אדם נהפך לו החלוק, לבש את הבגד שלו הפוך, ויש לו את הכבד שלך הזה. החלוק זה בעצם מרמז על המידות שלי, ועל האג'נדות שלי ועל האידיאולוגיות שלי. היה לי איזה אג'נדה מסוימת שהלכתי איתה המון זמן, וזה הלך לי עם זה, הלך לי עם זה טוב, ופתאום נהפך לי החלוק. זה כבר לא חלק, זה היה חלק, נהפך לו החלוק למחוספס, ופתאום זה כבר לא... אני פתאום אומר, רגע, אבל אני רגיל ככה לראות את החיים, והחיים אומרים לי, כן, אבל עכשיו אתה צריך לראות אותם אחרת. תגידו, אתם נורמלים? איזה מין חיים אתם? מישהו פה עשה משהו משובש במערכת, ומיד אני מוציא את כל האגרסיות שלי על בעל המערכת, או על בן הזוג שלי, או על בת הזוג שלי, או על מקום העבודה שלי, ובעצם במקום להפנין את הדברים, שהדברים השתנו. כשהדברים השתנו, זאת אומרת, האג'נדות שלי גם צריכות להשתנות, האידיאולוגיות שלי צריכות גם להשתנות, המידה שלי גם צריכה להשתנות. דוגמה, אם הייתי בהרגל כזה, שהצורה של המפגש שלי מול חיים היא מפגש של זרימה, דרווישיות נפלאה. אני לא יודע מה הייתי ביום המחר, אני הולך ממקום למקום, אני מסתדר במקום כל פעם וכולם מירים לי פנים. אני אומר, וואו, זה החלוק שלי, מדהים. הולך לי חלק שם וזה בא בטוב, אני מושיט את היד, עוצר לי הטרם, אני מסתדר. פתאום אני מגלה ש... אני כבר עומד 4 שעות בפולימפיאדה ואף אחד לא עוצר לי, ואני כואב שזה כבר לא מצחיק אותי יותר הדבר הזה. מתחיל לכאוב לי הגב, ואני ממש בא לי לדעת מה אני אעשה מחר. והאמת שבא לי להתקלח במים חמים, ממש. אבל אני אומר, אבל הכל כל כך הסתדר ככה. מה, למה צריך פתאום לשנות אג'נדה? מה הקטע? הגמישות בעצם אומרת לי, אתמול הייתי ככה, ועכשיו זה כבר לא מתאים. עכשיו אני צריך תיאוריה אחרת על החיים, כי התיאוריה שהייתה לי אתמול היא כבר לא רלוונטית, היא תוקעת אותי במקום, היא מקשה עליי, היא מכבידה עליי. אני מנסה למחזר משהו רוחני, למחזר משהו רוחני זה לא טוב זה לא טוב לבריאה בכלל. זה לא אקולוגי. כשאני ממחזר משהו גשמי זה אקולוגי, אבל כשאני ממחזר משהו רוחני זה ממש לא אקולוגי. זה ממש מתחיל להבאיש, ואני קולט שזה כבר לא מצחיק אותי, זה לא... זה יוצר סבל, יוצר כאב. גם מערכות היחסים שלנו מבקשות גמישות. תדר מסוים שבו היינו בעצם בתדר מסוים, פתאום התדר הזה כבר לא נמצא. היה איזו התאהבות מסוימת, היינו נאהבים, הכל היה פתאום אור גדול, הורמונים, מפה ועד אוגנדה, פלא גדול. ופתאום משהו במערכת התאזן, ואני יכול בעצם לתלות את זה שהקשר שהולך ונופל עכשיו. אם אני אלמד את סוד הגמישות, אני אלמד מה עכשיו בעצם הבסיס שמבקש ממני הקשר הזה. זה נקרא נהפך לו החלוק. פתאום נהפך למציאות שהייתה לי חלקה, המידה שלי, האג'נדה שלי, הצורה שלי להסתכל, זה כבר לא חלק. זה מבקש ממני להיות גמיש. החלק הרביעי, במארג הברית הזאת, שאותה אני רוצה לבנות, שהיא בעצם תמלא את הארון שלי, שהיא ארון הברית, זה החלק שנקרא כנות. באדם הושיט ידו לכיסו, והוציא שתי מטבעות, והוא התכונן להוציא שלוש, ולא היה לו שם שלוש מטבעות, היה לו שם שתיים. זה איסורים. להושיט את היד לכיס, זה בעצם מרמז על עבודת המידות, על עבודה של כנות. אני בעצם מסתכל על כל מיני מידות שיש לי, כל מיני התנהגויות שיש לי כלפי החוץ, כלפי המציאות, ואני בטוח שזה מידות מחברות. אני מכניס את היד שלי לכיס, זאת אומרת, מכניס אותה ללב, לכנות שלי, ואני מגלה שהמידה הזאת בכלל לא מחברת אותי. היא משאירה אותי מפורד. שתי מטבעות זה בעצם מרמז על פירוד. שלוש מטבעות זה מרמז על חיבור. מטבע זה מלשון מה שמוטבע בתוכי. עולם הטבע שלי. האם יש לי טבע של שניים, של פירוד, או יש לי טבע של שלוש? שזה בעצם, בטבע שלי לאט לאט אני מצליח לחבר מציאות שהיא אני אתה ומה שיש בינינו. זה נקרא שלוש מטבעות. כבר מוטבע לי בעצם שיש פה גם איזה נקודה משותפת, נקודה מחברת. מטבע השלישית, זו המטבע האמצעית שנוגעת במחנה המשותף של שנינו, והיא בעצם מחברת אותנו. יש הרבה תכונות שברור לי שזה תכונות מחברות, כמו נגיד הנתינה שלי. אבל אז אני פתאום מכניס את היד לכיס, ואני אומר, רגע, הנתינה הזאת מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה משתיים או משלוש, אם אני כנה עם עצמי. אני פתאום קולט שנטייה שהייתי בטוח שהיא מצד השלוש, שהיא מצד החיבור, פתאום גולט שהיא מצד הפירוד. וזה איסורים. כי בעצם כדי לגלות את האיסורים האלה, כדי לגלות את זה, אני צריך להיות כנה עם עצמי מאוד. אני יכול למצוא את עצמי עם תכונה מדהימה, צניעות, זו תכונה מדהימה, אני מאוד מאוד צנוע וענב, ודתי וצדיק. ואז פתאום אני קולט שאני מכניס את היד לכיס, ואני לא דתי ולא צדיק ולא צנוע ולא ענב, אני חסום. זה מאוד דומה לצנוע וענב ודתי וצדיק. זה ממש נראה בן דוד שלו, אבל זה לא... זה שתי מטבעות, זה לא שלוש מטבעות. נראה, אז מה אני עושה עכשיו עם השתי מטבעות האלה? שפקתי לחלוטין. פלא גדול. פלא גדול. סוד הכנות זה סוד עצום מאוד, שהוא בעצם גורם לי, קודם כל, לא לשבת על רצפה שהיא לא אמיתית. אני פתאום קולט שהרצפה הזאת שעושה לי את הזכיחות הזאת עם עצמי בכל מיני מקומות, כל אחד יש לו את זה במקום אחר, היא בעצם היא לא נכונה. היא הרדמות בשמירה, ויש לי את כל הסכמות מכולם שאני כזה בן אדם בסדר, כי אני בנתינה ואני בצדיקות ובטוב. זה נקרא שיש לי, חשבתי שיש לי שלוש נדות וגיליתי שיש לי שתיים. חז"ל אומרים שהפוך זה לא מצייר בכלל. יש מציאות לפעמים שהפוכה, שבאדם היה בטוח שיש לו שתי מטבעות וגילה שיש לו שלוש. הייתי בטוח שאני בן אדם על הפנים, אבל פתאום כששמתי את היד בכיס, אני אומר, וואו, אני בן אדם מדהים, זה לא מה שחשבתי. הייתי בטוח שאני, התכונה הזאת, שאני, נראית לי כמו תכונה של פירוד, הגבולות שאני שם, או הנטייה שלי לחוסר סבלנות, פתאום גיליתי שהיא נטייה דווקא שיש בה הרבה, הרבה טוב גם כן. הרבה זמן האשמתי את עצמי, פתאום גיליתי שדווקא הנטייה הזאת היא לא נטייה שאני צריך מהר לנסות לעבוד עליה או לשנות אותה, כי אולי זאת המתנה שלי. אבל זה ידע שאני מגלה רק כשנכנס לתוך הכיס. פלא גדול. חז"ל אומרים בגמרא, אין בן דוד בא, גילוי המשיח, עד שתכלה הפרוטה מן הכיס. עד שאני בעצם מוציא החוצה את מה שיש שם בפנים. עד שאני מגלה את מה שמתגלה, מה שמסתתר שם בפנים. זה דורש המון 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 כנות. ארבעת התנועות האלה, שזה בעצם תנועת הזהות, תנועת ההתמזגות, תנועת הגמישות ותנועת הכנות, הן בעצם גורמות לברית הזאת להיות ברית אמיתית. גורמות לארון שלי בעצם, למציאות של איך אני מתנהל בחיים, להיות ארון הברית, לא סתם ארון. ואז דברים פתאום נהיים מובנים ונפתחים לי במערכת היחסים שלי. אני מגלה שמשהו במערכת היחסים הזאת היא חסום, סגור, יש שם איזה נהר. אני אומר, כדי להיכנס לנהר הזה ולפקוע אותו, אני חייב את ארון הברית. וכרגע יש לי רק ארון, וזה מדחדך אותי מאוד. אבל כדי ליצור ארון הברית מהארון הזה, אני בעצם צריך לעבור דרך ארבעת הדברים האלה. אני פוגש אותם כל הזמן למעשה במהלך היום-יום שלי. כשאני חוטף את הקווצ'ים האלה, אני יכול בעצם לשייך אותם לאחד מארבעת האיסורים האלה הכלליים, ולגלות לאיזה מהאיסורים האלה בעצם הקווצ' הזה שייך. איזה בקשה יש לי עמוקה בעצם לחזק עכשיו, שאני יודע שככל שאני אחזק את הבקשה הזאת, הברית הזאת, תחזק, הברית ביני לבין עצמי קודם כל. אני לא יכול להתחתן עם אף אחד אחר אם לא התחתנתי עם עצמי. זה מין עניין כזה. הברית ביני לבין הבורא הוא תלויה בברית ביני לבין עצמי. הברית ביני לבין הסביבה הוא תלויה בברית ביני לבין עצמי. הברית הזאת שולחת אותי למסע עומק, לא משנה מה יקרה עם הבחוץ בכלל. אבל אני יודע שכשאני אבוא עם העומק שלי ועם החיבור שלי באמת, באמיתי, מתוך רצון ללמוד, ללמוד מתוך האיסורים האלה, מתוך רצון להשתנות, אז אור חדש על ציון תאיר. יהיה אור חדש שהעיר בתוכי, והירדן הזה, הירדן הזה ייסוב לאחור. הירדן הזה פתאום יעמוד כשהוא יראה אותי. הנהר הזה שהיה נראה לי כל כך לא ברור, דברים יהיו לי ברורים ברגע שאני אהיה ברור לעצמי. אספר לכם איזה מעשה נפלא מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב, היה לו עניין עם היכרות שלו עם התלמידים שלו. היה לו אחד מהתלמידים הגדולים שהיו לו, קראו לו המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', שהוא היה בעצם תלמידו קבוע הרבה זמן, אבל איך הייתה סיפור היכרות ביניהם? הבעל שם טוב ידע שהוא הולך להגיע אליו, והוא חיכה לו המון המון זמן. המגיד ממזריץ' היה איש חולה, עם נכות מסוימת, והיה כל היום וכל הלילה לומד תורה. כל הזמן בן אדם עם הספר לומד, 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 עוסק בתורה, אומרים לו שמה, יש איזה איש אחד מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו הבעל שם טוב, יש לו ראייה רוחנית, אתה חייב לפגוש אותו. הוא אומר, זה בזבוז זה זמן, אני לא מבזבז את הזמן שלי, הכל אין שטויות כאלה. אמרו לו, תשמע, זה לא שטויות, אנחנו אומרים לך, זה רציני וגם אתה חולה, אולי הוא יכול לעזור לך להירפא. טוב, הוא עושה את המסע שלו, מגיע עד לבעל שם טוב, אומר, לא מאמין ששכנעתם אותי לנסוע עד אליו, אני לא מאמין בכל הדמויות האלה הרוחניות וזה, אני יותר מאמין בתן לי את התורה שלי ואני לומד שם כל היום, כל הלילה. עומד בתור, מחכה בתור, מגיע אל הבעל שם טוב, הבעל שם טוב רואה אותו ואומר לו, שלום עליך. אומר לו, שלום עליך. אומר לו, יש לי משהו חשוב לספר לך. אומר לו, כולי אוזן. אומר לו, תשמע, יש לי איזה שלושה סוסים שאני אוהב אותם במיוחד. והסוסים האלה, השבוע שעבר, נסעתי איתם, והיה לי עניין עם הסוסים שאחת מהעגלות בעצם לא התגלגלה טוב. הרגשתי שהסוס הזה יש לו, הרגשתי את זה דרך הסוס, וביקשתי שיסדרו את הגלגל. אחרי זה היה בסדר, הגענו הביתה. מסתכל עליו המגיד ממטריץ', אומר לו, אוקיי? אומר לו, זה הסיפור. יוצא משם, אומר, אבל אדם שרות. זה אדם שרות, אני סתם מזבזתי את הזמן שלי, הגנה. מוזר מאוד. טוב. ואומרים לו, שמה, תבוא גם מחר אל הבעל שם טוב. טוב, נמצא שם, ישן שם באותו לילה, מגיע גם למחרת אצל הבעל שם טוב. אומר לו, טוב שבאת. אומר לו, יש לי עוד סיפור שאני נזכרתי, כי אני תקופה מסוימת באמת אכלנו את הסוסים באוכל שהיה להם לא טוב. והסתכלתי על היציאות שלהם, והיה להם קשה עם היציאות מאוד. מסתכל עליו, אמר לי, אני אומר, קשה עם היציאות? היציאות של מי? של הסוסים. הסוסים היה להם, באמת, הם אכלו את זה בתיאבון, אבל זה לא היה להם טוב מבחינת היציאות שלהם. אבל בזמן ביקשתי מהתלמידים שלי שיש מזון אחר שצריך לנסוע כמה עיירות בשביל להביא את המזון הזה, וברוך השם הכל בסדר. הסוסים בטוב, היציאות שלהם בטוב, חלקות וטובות. אומר לו, יופי. שמע את זה המגיד ממזריץ' שאמר, אני חייב לקחת את הדברים שלי ולעוף מפה. האדם הזה לא נורמלי. דברתי על סוסים, דברתי על היציאות של סוסים. לקח את הדברים שלו והתחיל להרוז אותם. ואז אמרו לו, שמה, הבעל שם טוב קורא לך. הוא אומר, אני לא רוצה לבוא אליו. מספיק הזבזתי פה זמן, לא רוצה לבוא אליו. כן, הוא ביקש בכל זאת שתבוא אליו, זה ממש חשוב. אומר, גם הפעמים הראשונות הוא אמר שזה ממש חשוב. דברתי על סוסים. הגיע אל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב יושב אליו ואומר לו, שמה, שמעתי שאמרו לי עליך שאתה למדן גדול, אתה לומד הרבה. הוא אומר לו, כן. אומר לו, אתה תוכל לפרש לי את המאמר הזה מספר קבלה שנקרא עץ חיים? אומר לו, תראה לי את המאמר, מראה לו איזה מאמר של ספר קבלה. אומר לו, תן לי כמה רגעים. הוא קח כמה רגעים ומסביר לו. אומר לו, הבעל שם טוב, יופי. אומר לו, מה שאמרת לי עכשיו, הפירוש שנתת לי, זה הפירוש הכי נכון שיש בעולם, אבל זה הפירוש הכי שקרי שיש בעולם. אומר לו, אתה רוצה לשמוע את הפירוש שלי? אומר לו, כן. התחיל לפרש לו את הספר הזה, ובמאמר הזה הם מוזכרים המלאך רפאל, והמלאך מיכאל, והמלאך גבריאל. ומספר המגיד ממזריץ', כשהבעל שם טוב אמר, רפאל, פתאום הגיע המלאך רפאל, וישב איתנו. כשהגיע פתאום המלאך גבריאל, הרגשנו אותו, והתחיל להיות חם בחדר, והתחיל האש להסתובב סביבנו. וכשהגיע המלאך מיכאל, התחלנו לרקוד. היה שם שמחה שאי אפשר לתאר ולשאר. הבעל שם טוב הסתכל עליי ואמר לי, הגיע הזמן שתלמד דרך חדשה ללמוד. מספרים שהבעל שם טוב, הוא לימד אותו סוד מאוד 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 גדול. הוא אמר לו, אתה יודע ללמוד תורה. התורה זה המדרגה ששם אתה פוגש את הבורא, דרך התורה שאתה למדת מהספר. אני מגלה את התורה דרך היציאות של הסוסים שלי. פלא גדול. זה עמוק. ומי שיכול לגלות את התורה דרך המקומות הנמוכים ביותר, כשהוא קורא למלאך רפאל, אז הוא מגיע. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בקשה עמוקה, לעומק הלב, לחזק את הקשר שלנו לארון הברית, שזה לא יהיה סתם ארון ברית.